רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וברוכים הבאים, אבל אתם תחכו רגע. לא, זה לא קרה לי, שנייה, לא, הכל
התבלבל. אז שלום וברוכים הבאים לתוכנית סקיני מינוס בהגשת ענבר אם.
רגע, אנחנו מתחילים מההתחלה.
אז אנחנו נתעלם ממה שהיה פה. כן, בואו נתעלם ונעשה את זה.
קורה לטובים ביותר, רגע. טוב, יאללה, חברים. שלום,
יצא מהטובים. סקיני מינוס. לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם. אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי ב-2 בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול, מוזמנים לשלוח לי במהלך השידור הודעות. היום, 174 באוקטובר, ועדיין 134 אנשים חטופים בעזה, הלב שלנו איתם ועם המשפחות, נייחל ונתפלל שיחזרו הביתה במהרה, מקסימום עד השידור הבא. בשידור שבוע שעבר דיברנו על להסיר את המסכות. סיפרתי על כמה מקרים של אנשים עם התחייבויות מאוד גדולות, אבל שהסימון לא נפל להם שצריך לעשות שינוי, והם ממשיכים לעשות עוד מאותו דבר. בעקבות הסיפורים קיבלתי הרבה פניות של אנשים במצב דומה, שאמרו לי, אוקיי, הבנו את מה שאמרת, אנחנו רוצים כן לעשות שינוי, אבל אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. תסבירי לנו בבקשה איך להתחיל. אם יש לכם התחייבויות ומינוס, ואתם רוצים לעשות שינוי, סדר הפעולות שצריך לעשות הוא כזה. דבר ראשון, לעשות מיפוי מלא של המצב. תרשמו על אקסל, ואם אין לכם אקסל, אז אפילו על דף, את כל ההתחייבויות, קרי, משכנתה, הלוואות מהבנק, הלוואות ממקום עבודה, הלוואות מכרטיסי אשראי, תשלומים בכרטיסי אשראי. בקיצור את כל ההלוואות, ומנגד תרשמו את כל הנכסים שיש, ולאחר מכן תרשמו את כל ההכנסות ואת כל ההוצאות. בסיום השלב הזה, אני צריכה לדעת מה סך הכל גובה החוב שלי, בשפה הבנקאית מה האובליגו שלי, וגובה ההחזר החודשי שלי. ואם יש פער שלילי בין הכנסות והוצאות, אז אני צריכה לדעת מה גובה הפער. השלב השני, מתחילים בהתחייבויות. אני מסדרת את כל ההתחייבויות שלי לפי תיעדוף. מה החוב שהכי דחוף להחזיר? בהחזר הכי גבוה, בריבית הכי יקרה. שלב שלישי, בודקת האם יש לי נכסים שאני יכולה להשתמש בהם לצורך סגירת חלק מהחוב, למשל, תוכנית חיסכון בריבית אפסית מול מינוס או הלוואה יקרה. בשלב הרביעי, הכנסות מול הוצאות. אם יש פער שלילי, אני רוצה להפוך אותו לחיובי, כדי שבשלב הראשון העודפים ילכו לטובת סגירת מינוס והתחייבויות, ובשלב השני, ברגע שיש התייצבות, אני אוכל להתחיל לשים בחסכונות שונים ולהגדיל את ההון שלי. את זה אני עושה גם בצד ההוצאות וגם בצד ההכנסות. מצד אחד, אני עוברת הוצאה-הוצאה ורואה מה אפשר לצמצם, לטייב, לבטל, להקפיא, וגם עוברת על ההכנסות ובודקת האם אפשר להגדיל הכנסה, בכמה אפשר להגדיל את ההכנסה ותוך כמה זמן אוכל להגדיל. ואז מגיע השלב החמישי. הבעיה שרוב האנשים שהם לוקחים הלוואה לסגירת מינוס, אחרי כמה חודשים הם חוזרים שוב למינוס. ואז הם לוקחים שוב הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה. הדבר הכי חשוב, כדי שאני לא אכנס שוב למינוס, ופעם אחת ולתמיד אני אצא מהמינוס ומהמצב הזה, אני צריכה לוודא שההחזר החודשי נכנס בתקציב. אז רק כשאני יודעת מה הפער בין הכנסות והוצאות, ואני יודעת מה ההחזר שאני יכולה לעמוד בו, אני הולכת לעשות סקר שוק בכל מקום אפשרי, אם זה בבנקים, דרך המערכת החוץ-בנקאית כמו כרטיסי אשראי, או דרך הביטוחים השונים, חברות הביטוח השונות, ואני מחפשת לראות מאיפה אני יכולה להשיג הלוואה בתנאים הטובים ביותר. ועכשיו הגענו לשלב השישי. מה שנשאר עכשיו זה לשמר את המצב, ובשביל שזה יקרה, צריך לעבוד עם תקציב באופן שוטף ולוודא כל הזמן שהכנסות גבוהות מהוצאות. אני חייבת להודות שזה החלק הכי קשה, כי זה מצריך כבר שינוי הרגלים, וזה מצריך לנצח את עצמנו כל פעם מחדש. החדשות הטובות שזה אפשרי. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ולאחריה אנחנו הולכים לדבר עם דני יופה, קואוצ'ר ומאמן מנטלי. דני חוקר בלהב 433 מעל 20 שנה במשטרת ישראל. בעקבות משבר הוא פרש מהמשטרה והפך לקואוצ'ר ומאמן אישי. ומה שהוא הולך לספר לנו פה בתוכנית זה איך הוא לקח את עולם החקירות והוא משתמש בו בעולם האימון. נדבר איך אפשר לעשות שינוי הרגלים ואיך אפשר לנצח את עצמנו.
כשאדם אחד יחיד ומיוחד עושה צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן. עושה צעד קטן, נושא את הבלתי יאומן מכל האנשים ובין אלפי דעות. עושה צעד קטן, נושא עיניו אל הבאות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. כשאדם אחד יחיד ומיוחד פוסה צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לו אפשרי למין סיפור מקרי. פוסה צעד קטן עושה את הבלתי אומן, למרות כל הקולות הוא לא ישקוט, עד שיסלול דרכו, עד שיפלו כל החומות, בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד עובר לאנושות כולה. יש אלף אנשים ולכולם דעות, אלף מתלבטים שלא פחד, שלא חשב יותר מדי מה יאמרו ואם כדאי. הכוונה תהיה לך כיוון, אמונה תיתן לך אמון בדרך. וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצד וממשיך למסע, זה מתחיל לאדם אחד גובר לאנושות כולה. זה מתחיל מאדם אחד גובר לאנושות כולה.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
היום אני מארחת את דני יופה. דני הוא קואוצ'ר ומאמן מנטלי. הוא היה חוקר בלהב 433 מעל 20 שנה במשטרת ישראל. בעקבות משבר הוא פרש מהמשטרה וגילה את עולם האימון, והוא יספר לנו איך הוא לקח את עולם החקירות והמשתמש בו בעולם האימון, לעזור לאנשים, לשנות הרגלים, לנצח את עצמם, לעשות שינויים. שלום דני.
אהלן, מה נשמע?
כיף לארח אותך פה.
כיף להתארח אצלך.
אז בוא אתה תציג את עצמך יותר טוב ממני.
אחלה. אז אני דני יופה, אני גר בחולון, אני נשוי לרבקה, יש לי 3 בנות מהממות, ליעד, נועם ואריאל. ואני בעצם סיימתי לפני שנה ומשהו קריירה של 20 שנה במשטרה. גם הגעה שלי למשטרה הייתה בדרך מאוד מעניינת.
תכף נדבר על זה.
אוקיי. וזהו, היום אני עובד כקואוצ'ר. התחום של הקואוצ'ינג שאני עוסק בו, של האימון האישי, הוא תחום של חישוב מסלול מחדש. אני בעצם עוזר לאנשים לעשות שינויים בקריירה. בטח נרחיב לגבי זה בהמשך, ובנוסף גם אני נותן ליווי ואימון מנטלי לספורטאים בכמה תחומים, כדוריד, כדורגל ועוד, ובעצם עוזר להם להגיע לאיזון כזה שיוכלו לתת את ההופעה הכי טובה ביותר שלהם על הדשא, על הפרקט או איפה שזה לא יהיה. זה ליווי שוטף. ככל שתרצי אני אסביר גם אחרי זה על תהליך האימון.
בוודאי. התחלת להגיד שאתה היית במשטרה, ואני אשמח לשמוע, כאילו, איך הגעת בכלל למשטרה?
וואו, סיפור מרתק. אז גדלתי בחולון, יש לי חבר ילדות בשם בועז בלט, שהיום הוא, פעם הוא היה קצין צעיר במשטרה כשאני התחלתי, והיום הוא מפקד היחידה הכלכלית שלה, 433. אני עבדתי באותה תקופה סביב גיל 30, אני מדבר, זה לפני 22 שנה. הייתי רואה חשבון צעיר, הייתי חשב של חברה בשוק הפרטי, ודי מהר הבנתי שהתחום הזה שלמדתי, של ראיית החשבון והעיסוק בתחום הזה, זה לא ממש אני, פחות בן אדם של מספרים, יותר בן אדם של אנשים ותהליכים. ושם בעצם עשיתי את השינוי הראשון, אז פגישה מקרית שלי עם בועז.
אין מקרי, אתה יודע, הכל מדויק.
לגמרי, לגמרי, אני איתך, זה בסוף הכל זימונים, אני כל כך מאמין בזה, וזה נכון, ממש לא סתם. אז נפגשתי עם בועז, לא במקרה, נדייק לא במקרה, ובועז אמר לי, תשמע, אני יודע שאתה רואה חשבון, אנחנו מחפשים עכשיו רואה חשבון במחוז תל אביב, ואחרי כמעט 9 חודשים מצאתי את עצמי כבר במדים, התגייסתי למפלג הונאה של מחוז תל אביב, ועשיתי שם כמה תפקידים, די מהר אחרי משהו כמו שנה יצאתי לקורס קצינים, ושימשתי בכמה תפקידי פיקוד במפלג הונאה תל אביב, עד שבשנת 2010 בעצם הגעתי לפרקי בדרגת פקד, והייתי צריך לחפש מקום שבו אני אוכל להתקדם בדרגות, ושם התחילה דרכי בלאב 433. התחלתי בשנת 2010 כחוקר בלאב 433 ביחידה הארצית לחקירות הונאה. אחרי פרק זמן מסוים יצאתי גם להתמחות, בהתמחות במשפטים, למדתי באותה תקופה משפטים ועשיתי התמחות בתביעות לאו, והמשכתי כעורך דין ביחידה הארצית לחקירות הונאה. התקדמתי שם, עשיתי שם תפקיד של ראש צוות, מה שנקרא ראש מחלק, ואחרי שסיימתי תפקיד, עברתי לתפקיד רוחב, כך זה נקרא, כדי להמשיך להתקדם הלאה, הייתי צריך לעשות תפקיד נוסף, ואז עברתי בתחילת שנת 2018 לילק, שזה בעצם היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב. ושם, אחרי תקופה של חצי שנה, התחיל המשבר הגדול. מה זה התחיל? קרה לי משבר מאוד מאוד גדול, ו... שתרצי אני אספר.
והשאר היסטוריה, מה שנקרא. כן, כן? בטח, תכף נדבר על זה, אבל כן? אני, כאילו, אני רואה ש... סיפרת על הדרך שלך במשטרה, אני רואה שעברת המון תפקידים. המון, זה בעצם, הרבה תפקידים של, של חקירות בכל מיני סוגים, זה בטח יצר את זה, יש לך הרבה ארסנל של חקירות ש, שחקרת מקרים מאוד מוכרים בטח בעיתונות ומעניינים.
נכון, אז בעצם גם העשייה שלי בעונה תל אביב הייתה בצוות חקריות מיוחדות, אז בעצם עשינו באמת את כל התיקים הגדולים באותה תקופה, אם זה מעבדות של זיוף כסף וכנופיות שמגיעות לחול מחול ומזייפות כרטיסי אשראי בהיקפים אדירים. וביחידה ארצית לחקירות עונה עסקתי רוב הזמן שלי בלהב בעצם היה בחקירה של אנשי ציבור, מכל המגוון, אם זה ראשי ערים, מועצות, חברי כנסת וכו'. זה היה עיקר תפקידי, באמת צברתי המון המון כלים בעולם החקירות, אם זה קשור בנושא של שפת גוף שאני יודע לקרוא של אנשים. זה לא משהו שלמדתי אותו באופן פורמלי, אבל זה באמת משהו שהוא כתוצאה מניסיון, והמון המון שעות בחדרי חקירה עם מגוון סוגים של אנשים. אני רק אגיד שיצא לי גם מעבר לעיסוק שלי, שעיקרו היה בתחום של עבירות מרמה, צווארון לבן וכו', אז יצא לי גם להיות חלק מהפרשייה הפלילית הכי גדולה שהייתה בעולם הפלילי, פרשייה 512, מה שנקרא, 512. זה בעצם פרשייה שבו הגישו כתבי אישום והרשיעו את כל בחירי העולם התחתון, מיצחק אברג'יל ומטה, ואני בעצם נקראתי לדגל, נתבקשתי בשל הניסיון שלי בבתי משפט, נתבקשתי לידי יחבל לבוא ולסייע להם, ובעצם הערכתי, יחד עם בן אדם שמאוד מוכר לך, שמו עודד ראם, בעליך אהוב עליי, אז יחד הערכנו את כל המעצרים בתיק הזה, אז בעצם גם הייתה לי נגיעה לעולם העברייני הקשה, נגיעה כזאת או אחרת, וזהו, זאת הייתה הקריירה שלי במשטרה.
וואו, מטורף. וזה פשוט מדהים איך פתאום מעולם החקירות עשית 180 מעלות ועברת לעולם האימוני. אז קרה פה בטח משהו שגרם לדבר הזה.
וואו, היה פה... מה זה מפץ גדול? זה לא מפץ, זה התפרקות גדולה. אני בתחילת שנת 2018, כשעברתי לתפקידי כראש מחלק ביחידה הכלכלית, לאחר מספר חודשים עשיתי שם כמה חודשים מאוד מאוד יפים, ואפילו נקראתי על ידי מפקד היחידה דאז אלי אסייג, שהוא היום גם חבר מאוד מאוד טוב שלי, והוא קרא לי ובישר לי שאני עומד להתקדם אחרי פרק זמן מאוד מאוד קצר, ושאני אמור לצאת לקורס של שאמור לקדם אותי לכיוון דרגת הסגן ניצב. הייתי שותף לתיק מאוד גדול ומעניין שעסק בנושא של חשבוניות פיקטיביות, אני לא ילאה אתכם, אבל בעצם הייתי במסלול של קידום, מסלול המראה בדרך למעלה, ואז בחודש מאי 2018 היינו לקראת פרוץ. פרוץ זה בשפה המשטרתית מעבר מחקירה סמויה לחקירה גלויה, בעצם אחרי שאנחנו אוספים ראיות נגד אנשים במגוון אמצעים, שזה יכול להיות באמצעות סוכנים, באמצעות האזנות לטלפונים, באמצעות מעקבים ועוד כל מיני שיטות כאלה ואחרות, אוספים חומר, ואז ביום מסוים שנקבע מראש, אנחנו בעצם יוצאים למעצרים, חיפושים ומעצרים, הערכות מעצר, חקירה גלויה, וכל משהו כולם מכירים על הישיבות האלה של חוקר ונחקר בחדר חקירה. ובעצם מספר ימים, זה היה ביום חמישי, כשביום שני היה אמור להיות אותו פרוץ, ביום חמישי נכנס אליי איזה מישהו מצוות הפרקליטים שליווה את התיק, והתחיל להפיל עליי משימות אחת אחרי השנייה, כשאנחנו נמצאים ביום חמישי בשעה 2 בצהריים, שכולם כבר חצי בדרכם הביתה, בטח בהתחשב בזה שביום שני אנחנו יוצאים לתקופה מאוד מאומצת של מעצרים וכו'. ואז בעצם קיבלתי התקף חרדה, שהייתי מגדיר אותו אפילו התקף פאניקה מאוד קיצוני, נבעלתי מהכמות המשימות שהוטלה עליי, והבנתי שאני גם לא אוכל לבצע אותם בזמן הקצר הזה, ופשוט בעצם כמו בתסמין יש מלא תקף חרדה, יש לנו שלושה אפים, fight, freeze or flight, אני פשוט ברחתי. ברחתי, פשוט עזבתי את העבודה, חזרתי הביתה, ובעצם התחילה מאותו יום, תקופה של חצי שנה, שהתקף חרדה הפך להתקף פאניקה, שמשך אחריו תקופה של דיכאון של חצי שנה, שבה בעצם הייתי בבית, הייתי במצב תפקודי נמוך ביותר, לא נהגתי, כמעט ולא דיברתי בטלפון, לא ממש יכולתי לתקשר, ואני מזכיר שבאותו שלב אני נשוי, אב לשלוש בנות, שבר מאוד מאוד גדול, הגעתי למצב ממש של חוסר תפקוד.
איך אתה מסביר את זה? אבל כי היית איש חקירות מנוסה. זאת לא הייתה חקירה הראשונה שלך. ופתאום, מעכשיו לעכשיו, זה לא פרוץ ראשון שלך. אתה מוכן, אתה כבר רמח, אני בטוחה שכבר יש לך ניסיון, אתה יודע איך שזה עובד, אתה יודע למה לצפות, זה לא פעם ראשונה שנותנים עליך כל כך הרבה משימות. מה קרה דווקא שם?
אני חושב, אז עוד לא הבנתי את זה ביום שקרה ונבעלתי וברחתי, אבל זה בעצם לימים התחבר, שבעצם התחבר לי, הבנתי בעצם שהלכתי בעצם נגד עצמי, בעצם הייתי, כמה שזה מוזר להגיד, 20 שנה במערכת שהיא לא באמת מתאימה לדנ"א שלי, לאני הפנימי שלי, בעצם למה שאני. ובעצם כשמישהו חווה התקף חרדה, אני בהמשך אם יהיה לנו זמן אני אספר לך, כי אחרי שאני התאוששתי מההתקף הזה, אז סייעתי במשך מספר שנים ללא מעט אנשים שסבלו מהתקפי חרדה ודיכאון, ובאמת זכיתי אפילו להציל כמה שהיו במצב נפשי מאוד מאוד קשה על סף התאבדות. ובעצם הדבר הזה, אותו התקף חרדה, התקף פאניקה, שהוא משהו ש רוב האנשים חווים, ממש אולי אפילו סטטיסטית, 80% מהאנשים באוכלוסייה חוו מתישהו בחיים שלהם התקף חרדה, וזה קורה דווקא לאנשים החזקים יותר, הם חווים את זה בעוצמה מאוד מאוד קשה, ולכאורה אותם אנשים חזקים ומנוסים ונמצאים בכל מיני עמדות מפתח ותפקידים בכירים, זה נשמע מוזר, הם חווים את זה בעוצמות הכי קשות, וזה נכון, את צודקת, גם אותי, אף אחד, כל מי שהיה מסביבתי, אף אחד לא ציפה, זה היה בשוק לכולם, כי הם ראו בי איזו דמות מאוד מאוד פיקודית, ודמות מאוד קריזמטית באותה תקופה, וזה היה כנגד מה ששודר כלפי חוץ ממני, וזה בעצם
זה גם היה נורא פתאומי.
פתאומי, התפרקות מ-0 ל-100. זה, ככה זה היה.
ומה גרם לך לצאת אחרי חצי שנה? אתה מתאר מצב של דיכאון.
שאלה מדהימה, אז אני רוצה באמת בקטע הזה לתת גם איזשהו טיפ קטן, איך אני רואה, איך יוצאים ממצב נפשי קשה של התקפי חרדה ודיכאון. בעיניי יש בעצם שלושה דברים שיסייעו בדבר הזה. אחד מהם, שהוא סופר חשוב, זה חלוף הזמן. לקחה חצי שנה שבה התנתקתי מכל הסביבה שלי, מסביבת העבודה שלי, והנפש שלנו צריכה גם זמן להירגע. גם זה משהו חשוב, מישהו שחווה משהו כזה מסעיר, שלא יצפה שהדברים יחזרו למסלולם מהר. זה לוקח זמן וזה חלק מהעניין. אז הזמן, חלוף הזמן, זה אלמנט אחד. האלמנט השני,
כמו שאומרים, הזמן מרפא הכל.
הזמן מרפא, הזמן הוא חשוב.
אבל צריך לתת את הזמן.
נכון, חייבים לתת, לזרום איתו ולתת לרגע לנפש שלנו להירגע. אז זה אלמנט אחד. האלמנט השני, זה סביבה מאוד מאוד קרובה של אנשים, שניים, שלושה אנשים, זה אשתי, זה החבר הכי טוב שלי, זה אחותי, זה ההורים שלי ועוד הכי מצומצם שיש, היו קרובים אליי. ובאמת ליוו אותי, הייתי צריך באותה תקופה ליווי צמוד ברמה של השגחה, אני אומר. כאילו, אנשים היו איתי ברמה של 24-7, לא עזבו אותי לבד. הנה, זה אפילו מציף אותי עכשיו, מרגש אותי מאוד, כאילו, רק לדבר על זה. אז בעצם אותה סביבה קרובה שעזרה לי ותמכה בי, ועזרה לי לפתח חזרה את האמון שלי בעצמי, לשקם את הביטחון העצמי שלי, את הביטחון שלי בעצמי, זה האלמנט השני, זה אנשים שאני חייב להם המון, ולעולם לא נשכח את זה. והדבר השלישי והכי חשוב, וזה בעצם המסר שלי פה לאנשים, סיפור מעניין, אחרי חצי שנה שבהם אני לא נמצא בעבודה, נמצא במצב נפשי קטסטרופלי, גם מצב פיזי וגופני, לא עשיתי ספורט, רזיתי המון המון במשקל, הייתי ממש צל של עצמי, לא נהגתי ברכב, לא שוחחתי בטלפון כמעט עם אנשים, והגיע מצב שהנפש קצת נרגעה, ואמרתי לעצמי, טוב, אם אני לא עושה עכשיו איזשהו צעד, אז אני פשוט, החיים שלי מסתיימים, כאילו, אני פשוט הייתי מול, באמת מול קיר, שאמרתי לעצמי, אם אני לא עושה, ואני תכף אסביר מה הצעד הזה שעשיתי, אם אני לא עושה אותו, העסק שלי נגמר, אני לא יודע פשוט מה לעשות עם עצמי בחיים. אסון. ואז החלטתי, אמרתי ככה, אני חייב להיות באיזשהו מקום שאני אתחיל לאט לאט לשקם את הביטחון העצמי שלי בחזרה. ואת זה יכולתי לעשות רק במשטרה, את זה, דרך אגב, משהו של תקופה שאני חייב למשטרה, שידע להיות לי המערכת הזאת, ותכף אני גם אדייק את זה, להיות לי מקום שבו אני יכול להתאושש, ומה שעשיתי זה ביוזמתי, פניתי לאיגל בן שלום, שהוא היה אז ראש להב, תת ניצב, היום הוא ראש אגף החקירות והמודיעין. ביקשתי להיפגש איתו, הגעתי ללהב 433 בלוד בשעה 8 בערב, כמו בסרטים שכל להב חשוכה, ורק האור דולג בלשכתו של ראש להב. נכנסתי לשם, כבר בכניסה קפצה עליי פנינה, מזכירה מדהימה, שאנשים לא ראו אותי חצי שנה, וברגע שאיגל שמע את הקול שלי, אמר לי, דני, דני, בוא תיכנס. הוא ראה והבין את המצב הנפשי שלי, ובטח גם הפיזי. הוא אמר לי, דני, תירגע, אתה קצין, עתיר זכויות פה בלהב, מה שאתה רוצה אתה תקבל. אז זה קודם כל ההרגעה הזאת והביטחון הזה, שאני באמת לא אשכח את זה לאיגל כל החיים, ואני בעצם, מה שביקשתי מאיגל, זה לחזור ליחה, ליחידה ארצית לחקירות, עונה ליחידת האם שלי, כחוקר, לא כרמח, לא כראש צוות חקירה, להיות חוקר שבו נודע לאמת, בכל התקופה של החודש, חודשיים הראשונים, חזרתי כזומבי. מה זה חוקר? לחזור, להתחיל לתפקוד, לחזור ממש להיכנס חזרה למצב תפקודי, ובעצם אני רגע מדייק, זה בעצם היה האלמנט השלישי, אז אמרנו חלוף הזמן, הסביבה הקטנה שתומכת, ובסוף, וזה המסר שלי פה לכולם, זה האומץ הזה שלי, לבוא ולבקש את אותה שיחה עם איגל, שבאמת היא פתחה לי אחר כך את הדרך, לבוא ולהתאושש, ולאט לאט, אחרי שהתאוששתי, עברו חודשים, עד שלאט לאט התחלתי לחזור לעצמי, באמת חשבתי לעצמי, קרה פה איזה משהו, אני צריך לעשות משהו בתחום האימוני, טיפולי, לא כל כך ידעתי מה זה, ואז חברה מאוד טובה שלי מהעבודה, עמליה, אמרה לי, בוא נלך לעשות קורס אצל מישהי שקוראים לה נטלי בן דוד, בטח מי שמאזין מכיר אותה, היא יש לה בית ספר שנקרא Emotion, והיא מלמדת בשיטת הסאטיה. אז הלכתי עם עמליה, היינו כל חמישי שישי יוצאים לכמה שעות של לימודים כאלה בשיטת הסאטיה. אני מודה שאני פחות התחברתי, אבל בעצם זה היה הרגל כניסה שלי, הדריסת הרגל שלי בעולם הזה, בעולם האימוני. אחרי זה החלטתי שאני הולך ללמוד קואוצ'ינג, הלכתי ללמוד קואוצ'ינג בבירד, שזה מכללה מדהימה שעובדת בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן. אז בעצם למדתי לימודי קואוצ'ינג בבר אילן, ושם בעצם קיבלתי את ההחלטה שאני לימים קדימה הולך לעזוב את המשטרה ולעבור לעולם האימוני.
והיום כשאתה מאמן, אז אתה בטח לוקח, תראה, אתה יודע, אומרים, כל כך הרבה שנים היית חוקר, זה נכנס לך כבר ב-DNA, ובתור חוקר, אחד ה, אני חושבת, החוזקה של להיות חוקר זה שאלות. אז השאלה, איך אתה לוקח את העולם הזה של החקירות ומעביר את זה לעולם האימון?
מהמם, כמה לא מפתיע שמאמנת בעולם הפיננסי, הכלכלי, סקיני מינוס, מדברת על חוזקות, שזה מהמם בעיניי.
לא, אבל אני לא מאמנת, אני בכוונה גם מדגישה שאני יועצת ולא מאמנת.
את יועצת, אבל יש בך, אני בטוח גם כיועצת, יש לך אלמנטים של...
לא, יש, אני מאוד מאמינה באימון, אבל אני לא מאמנת.
אז אני אגיד ככה, קודם כל, לקואוצ'ר, מאמן אישי, יש המון המון כלים שאנחנו מקבלים אותם בהכשרה הלימודית שלנו. בעיניי, ויגידו לך גם בטח המון המון מאמנים, קואוצ'רים, הכלי הכי משמעותי הוא שאלת שאלות. מה זה בעצם עוסק?
ולך יש קילומטרה של שאלת שאלות.
יש לי קילומטרה של שאלות, גם עם מגוון של אנשים ומגוון של נושאים שעבדתי בהם. יצא לי להכיר המון אנשים, ובעצם... קואוצ'ר טוב ידע לשאול שאלות נכונות, שבעצם ידעו להפיל את אותם הסימונים אצל המתאמן שלו, כי כל אדם, כל מתאמן, הוא עולם ומלואו, וצריך דרך שאלת שאלות נכונות, להביא את אותם הסימונים שיפלו אצל המתאמן, ויעזרו לו להתקדם בתהליך האימון, ובטח לבצע פריצת דרך, וזה משהו שאני חווה אותו כל הזמן עם מתאמנים שלי, וכשאתה יודע לשאול את השאלות הנכונות, אז קוראים דברים, ואני רק משפט קטן יוסיף, אז אני, בדיוק ההופכי שלך, אני לא יועץ. כי הכי קל לי זה יהיה להיות יועץ, אני לא יועץ, ולכן אני מאתגר את עצמי כמאמן, לא לתת עצות למתאמנים שלי.
זהו, אתה יודע מה ההבדל בין המאמן והיועץ?
בואי נשמע.
בואי נשמע. המאמן, הוא בעצם, כמו שאתה אומר, שואל את השאלות, ונותן, ובעצם אומר למתאמן שלו, התשובות אצלך, בוא אני אשאל אותך את השאלות הנכונות, וכמו שאתה אומר, יפלו לך הסימונים ואתה תדע את התשובות. אני יועצת. אני באה אליך ואומר לך, דני, אתה רוצה לעשות, במקרה שלי, לצאת מהמינוס, אתה רוצה צמיחה כלכלית, אתה רוצה שינוי, תעשה מה שאני אומרת לך. אני שואלת את השאלות ואני, יש לי גבול שאני מכילה, אבל יש איזה גבול שאני אומרת, חלס, אותי לא מעניין על מה זה יושב. פיצוי רגשי, ילדות, פחדים, אמונות, הכל טוב, אבל אתה רוצה, תתמודד עם זה לבד. אתה רוצה להצליח, תעשה 1, 2, 3, 4. זה ההבדל בין יועץ ומאמן, ובגלל זה אני מאוד מקפידה להיות יועצת, כי לפעמים לא מעניין אותי העת. אתה רוצה שלהצליח, פשוט תעשה מה שאני אומרת.
קודם כל זה מדהים בעיניי, ואני מאוד מתחבר למה שאת אומרת. אני הרבה פעמים מחזיק את עצמי, יש נטייה גם להרבה מאמנים ליפול למקום הזה של הייעוץ, כי גם בתחומים שאני מאמן, אני מאמן בתחום של קריירה וחישוב מסלול מחדש, שינויים שאנשים עושים, שזה בעצם מה שאני עברתי בעצמי, נורא קל לי ליפול עם עצמי לכיוון של הייעוץ, ואני מאוד מאוד מתאפק, כי ככל שאני מתאפק ושואל את השאלות הנכונות, המתאמן מגיע ל... תובנות עם עצמו ולמודעות, ואני מסכים שהעבודה שלך זה משהו אחר.
אז אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה נמשיך.
שלום, תנו לצהל לנצח, עם חזק עושה שלום, תנו לצהל לכסח, אין שלום עם ערבים, אל תיתנו להם רובים, קרבי זה אחי, אחי, גיוס לכולם, תור לכולם,
אין שום ירוש בעולם,
יהיה, יש הזה כאן, הנחמן מרומן, no fear, משיח בעיר, אין ערבים, אין פיגועים, בגץ מסכן ילדים, העם עם הגולן, העם עם הטרנספר,
תכף בירקה
הקדוש ברוך הוא, אנחנו קנאים לך
ימותו הקנאים
כמה רוע,
כמה רוע, רוע
אפשר לבלוע,
אפשר לבלוע, לוע
אבא תרחם, אבא תרחם קוראים לי נחמן ואני מגר, מגר
כמה רוע, כמה רוע, רוע
אפשר לבלוע,
אפשר לבלוע, לוע
אבא תרחם, אבא תרחם ברוך השם, אני נושם ללחם
הלכה, הלכה המדינה משנולד הרוויח, יחי המלך המשיח יש לי ביטחון, בשלום של שרון
חברון, מאז ולתמיד
ומי שלא נולד יציב חברון נבות שלום, תצבר כהנה צדק
שיחנן משקר
צריך מנהיג חזק
שיחנן על השלום, תודה לביטחון
אין לנו ילדים למלחמות מיותרות השמאל עוזר לערבים וטוב לירדים, פושעי אוסלו נדים אנחנו כאן, הם שם אחים לא מבקרים עקירת ישובים, מפלגת את העם מוות לבוגרים, תנו לחיות לחיות
מוות לערכים
כמה רוע,
כמה רוע, רוע
אפשר לבלוע,
אפשר לבלוע, לוע
אבא תרחם, אבא תרחם קוראים לי נחמן ואני מגר, מגר כמה רוע,
כמה רוע, רוע
אפשר לבלוע,
אפשר לבלוע, לוע
אבא תרחם, אבא תרחם ברוך השם, אני נושם ולחם
כמה רוע, רוע
אפשר לבלוע,
אפשר לבלוע, לוע
אבא תרחם
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
דני, תספר לנו מה קורה כשמגיע לך באמת מתאמן. איך אתה עובד איתו? מה הדרך שאתה בונה איתו תוכנית?
אז כמו שאמרתי, אני עובד עם מתאמנים שלי בתחום של חישוב מסלול מחדש בתחום הקריירה. ובעצם...
אתה בונה איתם תוכנית כמו מבצע צבאי?
כן.
כמו מבצע...
כן, אנחנו מגיעים, יש הרבה מאוד אלמנטים שהיו לי בעבודה, משרתים אותי, כי בהמשך התהליך אנחנו נגיע לזה, אני בעצם בונה איתם תוכנית עבודה, אבל לפני זה, אחרי שאנחנו עושים מפגש היכרות קצת להכיר, לראות שיש כימיה, כי כימיה בין מאמן למתאמן זה דבר מאוד מאוד חשוב, ובעצם אנחנו עובדים במפגש או שניים על... את התחלת ודיברת על הנושא של חוזקות, אז אנחנו עובדים על חוזקות, ערכים, איזה הרגלים יש לו, איזה דברים בעצם, מה הוא אוהב, מה בעצם ה-DNA שלו, איזה חסמים יש לו, מה מונע ממנו להתקדם ולעשות את אותו פריצה בתחום הזה, שאולי באמת הוא הכי נכון לו. עכשיו, יש לי כמה כלים אימוניים לעשות את זה, חוץ משאלת שאלות, יש לנו למאמנים כלים, ואחרי שבנקנו את אותם חוזקות, ערכים, חסמים ומה מונע להתקדם וכו', אז אנחנו בעצם בונים חזון, איפה המתאמן רוצה להיות בעוד שנתיים, שלוש, חמש שנים בתחום הזה של הקריירה, אחרי שהוא הבין באמת, באמת מה נכון לו, מה מדויק לו, אחרי שדיברנו על הדברים האלה, ואז אותו, אנחנו עוזרים ביחד לבנות יעדים, להציב מטרה אימונית, בעצם נגיד, לוקחים מטרה אימונית, אני רוצה להיות בתחום, להיות מצליח, בעל קריירה מצליחה, בתחום אחר, תוך תקופה של שלושה חודשים, שזו תקופת האימון. מאמן טוב ידע לדייק את המטרה, כדי שהמטרה, יש כמה כללים שמטרה שמאמן, מתאמן מציב לעצמו.
תספר לנו על הכללים האלה.
הכללים האלה, קודם כל, המטרה צריכה להיות מטרה ריאלית. עכשיו, זה מתקשר מאוד למה אני בחרתי מכל העולמות, את תקראי לזה אימוניים טיפוליים, למה בחרתי בקואוצ'ינג, כי אני בן אדם מאוד פרקטי, והאימון הוא תהליך מאוד מאוד פרקטי, הוא תהליך קצוב בזמן של משהו כמו חודשיים, שלושה חודשים, שבהם אני נפגש עם המתאמן פעם בשבוע, אנחנו מדברים על כל אותם נושאים, עד שאנחנו בונים את המטרה האימונית, כשהמטרה האימונית צריכה להיות ריאלית, ברת מקומטת, שניתן לקמת אותה, והיא צריכה להיות ברת השגה, באותם חודשיים, שלושה של תהליך האימון. אז בעצם אחד הדברים החשובים שלי כמאמן זה לעזור למתאמן לדייק את המטרה, כי בעקבותיה אנחנו בונים תוכנית עבודה, שבעצם המתאמן לוקח על עצמו משימות בין מפגש אימוני למפגש אימוני, אותה משימות הוא צריך לבצע במהלך השבוע, זה דברים קטנים שלא דורשים מהמתאמן להקדיש זמן לזה יותר משעה, שעתיים במהלך השבוע.
דיברת על זה אתה בן אדם שעוזר לאנשים להגיע בעיקר בתחום העבודה, בתחום הקריירה.
כן.
אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי המטרות, כי כשבאים אליי אנשים ואני עובדת איתם על מטרות, אז אני אומרת להם, תעשו מטרות, לא משנה לי איזה מטרה תבחרו, כי בסופו של דבר לכל מטרה יש ערך כלכלי, כי להתחתן עולה כסף ולהתגרש עולה כסף ולהחליף דירה עולה כסף ולהביא ילד עולה כסף ואפילו לרוץ מרתון עולה כסף ולרדת במשקל עולה כסף ולנסוע לחול וכל מטרה שלא תבחר, השורה התחתונה יש לה ערך כלכלי. אז אני עובדת עם אנשים על כל מטרה שהיא רוצה. השאלה אם אצלך כשאתה מדייק מטרות זה חשוב לך שהן יהיו קשורות לעולם המקצועי. זה חייב להיות קשור לעולם המקצועי. כי אם אני נגיד יכולה לבוא ולהגיד לך מטרה שלי לשפר זוגיות, אז אתה תיקח את זה לעולם המקצועי, או ש...
אז אני אגיד ככה, אני עוסק בתחום הקריירה, אני לא מטפל בתחום של זוגיות, יחד עם זאת, הכלים...
סתם לזרק,
לא, לא, אז אני... תראי, זה נושא שהוא מעסיק את כולנו, וזה חשוב מאוד גם...
יכול להיות גם שינוי, לא יודעת, יחסים עם חמת...
כן, מערכות יחסים, נכון, יש הרבה מאמנים, זה נכון, קודם כל יש הרבה מאמנים, וזו עבודה סופר חשובה, העיסוקים בתחום הזה. אני מתעסק בתחום הקריירה, שם אני מתמחה לעזור לאנשים לבצע את השינוי הזה, ויחד עם זאת, אני גם נותן לאנשים כלים, הם רוכשים אצלי ארגז כלים בתהליך האימון, שמאפשר להם אחר כך להציב מטרות, כמו שאת אומרת, בתחום הזוגיות, בתחום של מערכות יחסים, כי אנחנו מדברים על הרבה מונחים שקשורים בעולמות של ערכים, בעולמות מנטליים, עולמות של דיוק, עולמות של בנייה של תוכנית עבודה להגשמת כל מטרה שהיא. וזה בעצם משהו שאני בונה יחד עם מתאמן, תוכנית עבודה שתביא אותו לאותה מטרה שהוא הציב לעצמו בתהליך האימון.
מדהים. ואיך אתה יכול לעזור לאנשים, אחד הבעיות הכי גדולות אני חושב בשוק העבודה, זה שחיקה מטורפת. איך אפשר לעזור לבן אדם לעלות מוטיבציה?
אז אני חושב ככה, אחד הדברים הכי חשובים באמת זה להבין שאנחנו נמצאים במקום הנכון לנו, כי כמו שאני רואה את זה, מקום העבודה שלנו צריך להיות המקום שאנחנו הכי אוהבים, ואז אנחנו הכי טובים בו.
לגמרי, כי אנחנו נמצאים שם הרבה מאוד שעות.
בדיוק, וזה בעצם משרת אחד את זה שאנחנו תמיד נאהב את מה שאנחנו טובים בו, ותמיד נהיה טובים במה שאנחנו אוהבים.
נכון.
אז זה דבר מאוד חשוב, וכשבן אדם נמצא במקום שהוא נכון לו, אז הנושא של מוטיבציה ודרבון הוא עבודה יומיומית. אז אני יכול להגיד לך למשל טיפ, שאני, כמו שאני מסביר למתאמנים שלי, גם בספורטאים, יש לי עבודה יומיומית עם עצמי של אימון מנטלי שלי, שאני מדבר עם עצמי. הדיבור העצמי שלנו, אותו דרבון הזה שאנחנו מספרים לעצמנו כמה אנחנו טובים, אני עושה את זה הרבה פעמים גם בכל רם.
שאתה מדבר עם אדם חכם.
אז לא, אז היום יש טריק יפה, שאנחנו כולם הולכים עם האוזניות האלה באוזניים, והולכים ברחוב.
חושבים שאתה מדבר עם איזה...
בדיוק, אז מה אכפת לי? חושבים שאני מדבר עם איזה מישהו בטלפון, אני מדבר עם עצמי.
עכשיו עלו עליך,
אני כבר הפסקתי לעשות חשבון בעניין, אבל כן, זה דבר, הנושא של מוטיבציה הוא משהו מאוד מאוד חשוב, הוא חלק מעולם האימוני, הוא לא כולו, אבל יש הרבה כלים, אני משתמש גם עם מתאמנים שלי ועם עצמי במוזיקה, שירים שיש בהם ערכים מנטליים. עכשיו, אולי לא נשמע את זה פה, אבל במהלך השידור את העלית את השיר של עדי אברהמי, שהיא קודם כל זמרת מדהימה, מי שלא מכיר אני ממליץ, יש לה שיר שנקרא זה מתחיל בצעד, שהוא בדיוק מדבר על האומץ שבן אדם צריך לעשות כדי לעשות שינוי בחיים שלו, למרות כל הקולות שהוא שומע מסביב, ותאמינו לי שגם אני בשינוי שעשיתי, קיבלתי כל כך הרבה הרמות גבה מהסביבה, ובסוף הכל זז הצידה ואתה ממשיך בדרך שלך וצועד קדימה, וזה באמת מתחיל בצעד אומץ קטן, המשך אחרי זה בהתמדה ונחישות וקדימה.
תספר לנו איך עושים הנעה לפעולה, איך אתה מניע את עצמך, אתה בטח מניע אנשים אחרים, אבל עכשיו שומעים אותנו מסביב, איך באמת אני מניעה את עצמי להתחיל לפעול?
אז אני...
אתה יודע, הרבה מאוד אנשים יושבים על הגדר, ואני חושבת שצריך לרדת למגרש, כי בסופו של דבר את התהילה מקבלים השחקנים, לא מי שיושב ביציע. איך אתה עוזר לאנשים לרדת מהיציע ולעבור למגרש?
אז המגרש מדבר אליי לגמרי, בעיקר כדורגל. אני חושב שזה סופר חשוב לאנשים קודם כל באמת לקבל, צריך לקבל את האומץ הראשוני הזה, לעשות את הצעד הראשון. בעיניי אחד הכלים הכי משמעותיים לשאלתך זה נושא של, נקרא לזה, לסמן וי בדרך להצלחה. מה זה לסמן וי בדרך להצלחה? זה לתת לעצמנו, עושים את זה בתהליך אימוני, רצף גדול של משימות, זה יכול להיות דברים מאוד מאוד קטנים, אני בטוח שזה משהו שאת עושה גם בתחום שלך, כי גם להגיע לאותה רווחה כלכלית וסגסוג, פרוספריטי שאת מכוונת אליו ועושה את העבודה המדהימה שלך, זה בעצם מתחיל מלייצר משימות קטנות שאנחנו מסיימים לעצמנו וי שעמדנו בהם. אותה תחושה שביצענו משימה...
תחושת הצלחה.
בדיוק. אותה תחושה של הצלחה, להפוך להיות בן אדם מצליחן, זה בעצם בנוי מהמון המון הצלחות קטנות. ככל שנבצע משימות קטנות ונראה לעצמנו, הרי בעצם ההתמודדות שלנו בסוף היא נגד עצמנו.
לגמרי.
זה מי versus מי בסוף. אז ככל שאני אסמן לעצמי, ייתן לעצמי משימות קטנות ויבצע אותן, זה ייצור אצלי גם את תחושת ההצלחה ויגביר ויהפוך אותי קודם כל בעיני עצמי לאדם מצליחן. והמשך ככה יראו אותי, וזה גלגל מדהים, זה דינמו שרץ קדימה פשוט.
ופשוט לשכפל את זה כל הזמן
חד משמעים, אמרת משפט מדהים, הצלחות אפשר לשכפל.
לגמרי, לגמרי, מדהים. אני רוצה לדבר איתך על נושא נורא חשוב, שלא דיברנו קודם, אבל שנינו בעצם היינו שכירים במשך 20 שנה, והיום עשינו פאזה בקריירה ושנינו עצמאים. ולעבור מפאזה של שכיר, שאתה קם בבוקר, אתה לא דואג למשכורת, כל ראשון לחודש, יש משכורת נאה, אפילו אני אגיד, ואין דאגות, ואתה בא, אתה עושה, אתה עובד, אני לא יכולה להגיד בלהב 433, אני לא יכולה להגיד שזה 85, ממש לא, אבל בהחלט, בוא, אין דאגות, אתה לא, מחר אתה יודע שיש קורונה, ויש מלחמה, ולא משנה מה קורה.
ראשון לחודש הכסף
בבנק. הכסף בבנק.
חשוב, זה גם ביטחון כלכלי זה דבר חשוב.
נכון, ופתאום אתה צריך, אתה יוצא מעולם מאוד 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 מסודר, זה גם עולם, שכולם דואגים לך, יש לך מערכות שמאוד מאוד סוציאליות דואגות לך, ואז אתה יוצא לעולם, ואתה צריך פתאום לדאוג לעצמך.
גם דיאקט אינבר וגם שאלת שאלה סופר חשובה, כי אני בעצם, מי שנמצא במערכות כמו שאני הייתי, כמו משטרה וכו', בעצם זה לא סתם שכיר, זה שכיר שנמצא באיזושהי בועה, שבעצם באמת אין לו דאגות שמסביב, יש לנו קצינות רווחה ויש קצינות כוח אדם, ובעצם עושים בשבילנו הרבה דברים שזה נוחות. בסופו של יום, אבל הדבר הכי חשוב זה להבין קודם כל שלא כל בן אדם בנוי להיות עצמאי, כמו שלא כל בן אדם בנוי להיות שכיר, ויש גם כאלה שגילו כמוני וכמוך בתקופה, אחרי תקופת חיים, שאולי באמת להיות שכיר זה לא הדבר הנכון להם, לי זה קרה דרך משבר מאוד גדול, ואני חייב להגיד שהיום אין סיכוי שאני לא יכול להיות שכיר באף מקום, אני בן אדם עצמאי על מגוון העיסוקים שלי, ובעצם כדי לעבור להיות משכיר לעצמאי, אתה חייב להבין שאתה one man show. אני עוד פעם מדבר על אנשים שהם לא הולכים להיות בעלים של חברות או משהו כזה שמנהלים צוות עובדים. זה משהו גם שאני נשבעתי לעצמי שאני לא הולך להחזיק עובדים. אני עושה את כל מה שאני עושה בעצמי, ואם אני צריך לתת שירותים, יש דרך אחרת, אני יכול לקחת שירותים של אנשים אחרים, לא כעובדים שלי.
זאת אומרת, אתה לא רוצה גם להיות אחראי על
אנשים אחרים. אני לא רוצה להיות, אני אחראי על עצמי.
אתה רוצה
שקט. השקט הזה הוא מהמם. תשמעי, אני חייב להגיד שכדי להיות עצמאי, אני עובד בצורה מאוד אינטנסיבית, שלא נתבלבל, אני לא חושב שאני עובד קשה, כי אני נהנה מכל רגע, אני מגיע בשבע וחצי בבוקר כל יום למקום העבודה שלי, בבית חנה הרבי בפלורנטין, שם אני נמצא, פותח את הלפטופ שלי, עובד, אני יכול לתת טיפ לאנשים שחושבים להיות עצמאים, אני עשיתי קורס בחברה שנקראת מעוף, אולי את מכירה אותם.
בוודאי, בוודאי.
אז יש קורס שהוא נותן באמת רקע על איך עוברים.
איך עוברים, איך בונים עסק.
זה בעצם הצעד הראשון שלי, והעבודה היא עבודה שמה שלא תעשה, לא יקרה. אז אתה חייב לדחוף את עצמך ולהיות מאמן מנטלי של עצמך, וזה המזל שלי שבזה אני עובד.
כן, תקשיב, אני חייבת להגיד שזה באמת מעבר לא פשוט, כי לי לקח 5 שנים. 5 שנים לעשות את המעבר הזה, מהרגע שהחלטתי שזה מה שאני אעשה, כי גם הייתי צריכה לבנות את עצמי מבחינה מה אני הולכת לעשות. זאת אומרת, אני הייתי צריכה לגלות מה אני רוצה לעשות. ואז אחר כך לבנות את עצמי כלכלית, כי ידעתי שלהיות עצמאי יש לזה תקופות קשות, אז שיהיה לי גיבוי. ובסוף, הדבר האחרון זה היה לבנות חוסן. כי אני הייתי, מי שרואה אותי היום לא מאמין איזה בן אדם אחר הייתי. הייתי בן אדם שמפחד, מפחד מהצל של עצמו.
לא מאמין לך.
באמת. ואני פשוט הייתי חייבת לבנות חוסן נפשי מאוד גדול. ואני עשיתי נבחרת של אלון אולמן בזמנו. אתה סיפרת שעברת תהליכי אימון אחרים. אבל באמת, בניית חוסן היא נורא, נורא חשובה, ורואים את זה למשל. הנה, תראה, במלחמה שהייתה עכשיו, זה נורא, נורא חשוב.
החוסן הנפשי הזה שאת מדברת אליו הוא דבר סופר חשוב. הדבר הזה גם אני עצמי חטפתי עם עצמי מכה בחודש של 7 באוקטובר. לא יודע כמה זמן יש לנו, אני אגיד במילה, אני כקואוצ'ר כמו שאני מאמן, יצאתי בשני לאוקטובר, זה היה ביום שני, נסעתי 4 ימים לבת גלים לבנות עם עצמי לבד תוכניות עבודה לשנת 2024. סיימתי לבנות את התוכניות האלה, חזרתי ביום חמישי, החמישי לאוקטובר הביתה, ובשביעי העולם של כולנו התהפך.
לגמרי.
כל העצמאים ובכלל כולם קיבלו מכה קשה. אם אני מחבר גם לעיסוק שלך, אז בעצם אני בן אדם שמאוד מאמין בתהליכים, בבנייה של תוכנית עבודה מסודרת, והייתי חייב להכניס את עצמי גם לסדר כזה, לקח לי גם אני מהאירוע השביעי לאוקטובר להתאושש רגע.
אירוע מכונן.
עוד פעם, אירוע מכונן.
זה לא היה מיד, זה לוקח זמן
לנחזור. נכון, גם לי לקח זמן, אבל בעצם אחד הדברים הכי חשובים זה התמדה ונחישות.
לגמרי.
וכל מי שעצמאי חייב שיהיה לו את האלמנט הזה, מתחבר מאוד לחוסן הנפשי שדיברת עליו.
לגמרי. אני רציתי לשאול אותך, האם יש דבר כזה שנקרא עקומת למידה?
וואו, צמד מילים שאני מת עליו כקואוצ'ר, חייבת להיות עקומת למידה, וככל שעקומת הלמידה תהיה יותר מהירה, בעצם היכולת שלנו ללמוד מהטעויות שלנו, מדברים שפחות הצליחו לנו. אני אגב, בן אדם שלא משתמש במילה כישלון, היא לא בלקסיקון שלנו, כי מי שלא מנסה ונקרא לזה פחות מצליח, או לא מצליח, או מצליח קצת, אז לא לומד, והגדולה של האנשים, מי שיתקדם ויצליח, אלה אנשים שילמדו כמה שיותר מהר מהטעויות שלהם, לא יפחדו וימשיכו קדימה ויתקנו את עצמם תוך כדי תנועה.
לא לפחד ליפול.
נכון,
כי,
כן.
כי כישלון הוא רק שיעור. זה בסדר.
נכון. שוב, אני לא אומר את המילה כישלון, אבל חוסר הצלחה היא לחלוטין דרך להצלחה. לומדים מזה, וככל שנשכיל ללמוד יותר מהר, ככה נצליח יותר מהר.
לגמרי. דני, אתה לא תאמין, אבל הגענו לסיום.
די, נו. היה לי הכי כיף שבעולם.
רגע, שנייה לפני, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה.
כן.
אני רוצה שתיתן לנו את טיפ הזהב שלך, למי שנמצא היום במצב שאתה, ובמצב שאתה היית בו לפני 5 שנים, במאי 2018, אני אשמח שתיתן לנו את טיפ הזהב שלך.
אז ככל, אני אגיד פעם, כי זה מתחבר מאוד לנושא שלך, כי בסוף כשאנחנו מחליטים לבצע שינוי כזה ולעזוב קריירה ומקום עבודה עם שכר מובטח וכו' וזה, מאוד תלוי במצבנו הכלכלי. אני מאוד ממליץ, אם אנשים יכולים, הם מסוגלים לשעוד במקום העבודה שהם סובלים בו, לעשות את התהליך האימוני הזה תוך כדי שהם נמצאים במקום העבודה, כדי בעצם שהם יבנו, כמו שאני בניתי, את הדרך להשלים את הכסף שחסר להם, גם אם לא, לא להישאר במקום, אם באמת המצב הוא כל כך קשה ברמה הנפשית וכלכלית זה מתאפשר, אז אפילו לעזוב את מקום העבודה ולעשות תהליך מסודר, הכל פתיר, אפשר לצאת מזה לדרך חדשה ולעשות קריירה נהדרת עם חיים טובים שכיף לנו בהם.
תודה רבה.
תודה רבה, נהניתי בטירוף.
תודה רבה לדני יופי. תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר אם, ניפגש ביום 5 הבא בשעה 14:00. להתראות והמשך יום נעים וסוף שבוע מעולה.
מגיע לך להקשיב. היו מיליון חלומות שאת שחק קניתי. גם אם עכשיו את בוחת, תדעי בסוף זה עובר. כי החיים חזקים מכל מה שנתאר. וגם אם הכל עבוד אחרי שירד מבול, תצאי לחיים חדשים בלעדיי. תדעי שאני צופה עלייך ביום בלילה. אני המלאך ששומר רק עלייך. רק שתהי שמחה, איזאת בסוף תקופה, זמן מרפא כל כאב שבלב. אני בעולם מושלם בלי בני אדם, רק נשמות טובות רעות ואלוהים שלי. את לא שלי כבר כמה שבועות, אני לקחתי קשה ואת חזק לריאות. עכשיו זה לא עושה לי טוב לנשום אוויר שאין אותך יותר. שרפת הכל, איך עשית מדועות, ואת שיחת לי בלב מה שמשחקים בבובות. תגידי איך אפשר למחוק את כל הלילות על הפסנתר. פתאום אני רואה אותך בכל מקום, וזה לא מסתדר שאת בפרק אחר. לילה חמישי שאני לא נרדם, ואת עוד מטיילת לי בתוך הדם. ואיך שהוא אני נבר שאין אותך יותר בבית, ואיך תמיד אני נופל איתך. ומה היה דחוף לי לאהוב אותך, ואיך אפשר בכלל להיות שלך אם אין יותר אותנו. בתקופה שאצלי הגממה, הלב מסתובב עוד מחפש חנייה. בעיר הזאת קשה למצוא, ניסיתי כבר הכל, זה לא עוזר. איך פתאום אני רואה אותך